התשובה היא שזה עדיין תלוי בנו.
יוצרים יחד עולם שלכל אדם יש בו מקום וחוויית משמעות.
מוכן להביא לשינוי במצב הקיים.
גישה שדוגלת בעשייה, במעורבות פעילה.
ואיך עושים שינוי בחיים?
זה למצוא אנשים נוספים, כי לבד אי אפשר להוביל שינוי.
אז אני נוגה אביבי, והגעתם לעוד פרק של עושים שינוי.
אקטיביזם. בלי אקטיביזם לא ילך.
עד שמצאנו מקום שבאמת מבין אותנו.
מקום שכולם יפעלו בו יחד למען החברה.
זה יכול להיות אישה, זה יכול להיות איש, זה יכול להיות יהודי, לא יהודי, ללא הבדל גזע, דת ומין.
איך מובילים שינוי בחברה הישראלית? ובכלל, לייצר מצב שלכל בן אדם יהיה מקום ומשמעות.
זה דבר גדול.
טוב, לינורי, פתחתי הקלטה. יאללה, בואי נתחיל לזרוק רעיון.
יאללה, מהמם.
טוב, אוז. אנחנו רוצות לעשות פרק משותף.
טוב, נראה לי שאפשר לחבר אולי את העניין של אלטרואיזם כאילו, את מדברת על עושים שינוי, את מדברת על אנשים שרוצים לשנות דברים.
כן.
אז מה בעצם גורם להם לרצות לעשות שינוי? אולי כן, אני יכולה לחבור את זה מהזווית שלי של התפיסת עולם. אולי כזה, נגיד, מה גורם לבן אדם כאילו לבוא ולרצות לעזור לאחרים, מה הדברים שמעצבים אותו, איפה הוא צריך להיות מבחינה מנטלית, כאילו, לתת
כן.
מעצמו.
יש, אבל יש לנו מישהו שאנחנו יכולות אולי לתת כדוגמה. בוא נראה. אני רושמת אלטרואיסטים ב-ChatGPT.
האמת, יש כאילו, יש מלא גם בבית ספר וכאלה, אנשים שמתנדבים, אנשים שעושים דברים.
כן, אבל כאילו, תחשבי, מרגיש לי שהם עושים את זה, אבל כאילו, לרוב כשנותנים לך התנדבות בבית ספר, זה אומרים לך, זה נותן לך שעות של מחויבות אישית. אז כאילו, זה יפה שאת הולכת ומתנדבת, אבל מצד שני זה
כן, יש פה
עניין. יש פה עניין של זה נותן לי משהו בתמורה, אז אני לא יודעת אם זה אלטרואיזם.
טוב, אז אולי קודם כל בכלל נחשוב מה זה בכלל אלטרואיזם ואיך אנחנו מגדירות אותו.
כי עכשיו אני נגיד מסתכלת על אנשים שהם מאוד גדולים, נגיד אני מסתכלת, אני הולכת הכי רחוק שיש, כן? נגיד אני מסתכלת על לותר קינג, נגיד, שהוא עשה את המחאה מאוד מאוד גדולה. אני כאילו אומרת, זה המעשה הכי אלטרואיסטי שיש, נכון?
על פניו, כן.
על פניו זה הכי אלטרואיסטי שיש. הוא אקטיביסט מטורף. הוא הזיז את כל העולם, תראי איזה שינוי ענק הוא עשה. אבל כאילו מצד שני, אני אומרת, כן היה לו איזשהו מניע אישי אז אלטרואיזם, כי הוא עשה את זה בשביל, גם בשביל עצמו.
נכון.
את מבינה מה אני אומרת?
בטח.
כאילו, וואו, זו שאלה ממש טובה, לינור. זו באמת שאלה ממש טובה.
טוב, אז לינור, קודם כל בואי ננסה להבין מה זה בכלל אלטרואיזם ואקטיביזם. נתחיל מהאקטיביזם, שזה בעצם פעילות של בן אדם אחד או כמות של אנשים שמתארגנים ביחד במטרה לשנות משהו. ויש לנו את האלטרואיזם, שזה בעצם מושג שבן אדם בשם אוגוסט קונטבה, שאמר שאלטרואיזם זה השקפת עולם או התנהגות שמעדיפה את טובת האחר על טובת האדם עצמו.
אז בואי באמת ניקח את מרטין לותר קינג כדוגמה ונראה ככה איזה אקטיביסט בעצם הוא היה.
אז הוא היה אקטיביסט, בין הבולטים ביותר בהיסטוריה. הוא מוכר מאוד בזכות נאומו המפורסם
I have חיים. a dream.
הוא היה כומר אפרו-אמריקאי, לוחם למען זכויות האדם של שחורים בארצות הברית. הוא הפך לפעיל זכויות האדם בשנת 1955, כשהביא בעצם חרם האוטובוסים של מונטוגרומי.
את יודעת מה זה?
לא.
אוקיי, אז באמת, בוא נתייחס רגע לחרם האוטובוסים, כי זה בעצם מה שהרים אותו ממש למעמד של פעיל זכויות השחורים בארצות הברית, ובעיקר באלבמה. בעצם מה שקרה זה שאז באותה תקופה, השחורים לא יכלו לשבת מקדימה באוטובוס, והיו בעצם מושיבים אותם מאחורה, כל האפרו-אמריקאים היו צריכים לשבת רק מאחורה. ובאחד הימים הייתה אישה שקוראים לה רוזה פארקס, שהיא התיישבה מקדימה, והגיע גבר לבן, וביקש ממנה לעבור, והיא לא הסכימה. העימות הזה גרם לכך שבסופו של דבר עצרו אותה. היא עלתה למשפט והכל, הנושא הזה היה מאוד מאוד מדובר, ואז היא ומרטין לותר קינג ובעלה של רוזה פארקס בעצם הובילו איזשהו חרם על האוטובוסים. כולם החרימו את האוטובוסים האלה, לא עלו עליהם, וזה עשה מהפך מטורף בארצות הברית. וזהו, תחמשיך.
טוב, תודה רבה לינור על ההשערה.
בכיף.
אז כמו שלינור אמרה, זה באמת הייתה מהפכה מאוד מטורפת, ענקית, ובאמת בשלב מאוחר יותר בחיים שלו, הוא גם נלחם נגד עוני ונגד מלחמת וייטנאם. קינג בעצם קיבל את הפרס נובל לשלום בשנת 1964, ואין אפילו צל של ספק שהיה כאילו בין האקטיביסטים באמת הבולטים ביותר בהיסטוריה, שהשפיעו בעצם בכל הזמנים. אבל אם באמת נסתכל על הפרטים, אפשר לראות שהמלחמה שלו בגזענות היא זו שהביאה אותו למעמדו, כאדם מאוד משפיע וחשוב. והיא בעצם, אפשר להגיד שהיא נעשתה קודם כל בעבור עצמו, אם נסתכל על זה יותר טוב, כי הרי הוא אפרו-אמריקאי שרצה זכויות שוות במקום שהוא חי כאילו בין לבנים. טוב, אז בואי בעצם ניגע בנקודה הבאה. למה אנשים בוחרים לפעול באופן אלטרואיסטי?
אוקיי, אז יש בעצם כמה תפיסות לגבי אלטרואיזם. חלקן מביאות את המושג הזה כדבר שהוא לגמרי נקי מאינטרסים, ומצד שני יש את מי שחושבים שכן יש איזשהו אינטרס חבוי ואיזשהו רווח אישי בכל מעשה, גם מעשה אלטרואיסטי. ובעצם רואים בזה כנתינה שהיא לאו דווקא נתינה תאורה, אלא נתינה שמשרתת אותנו באיזשהו אופן, גם אם זה באופן עקיף. אם אני עכשיו פועלת באופן אלטרואיסטי, אולי על פניו זה נראה שיש מחיר למה שאני אעשה, נגיד אני אפסיד מזה משהו ואני לא ארוויח מזה, אבל איפשהו, כאילו בדרך, אני כן ארוויח מזה משהו. אז זה בעצם לא נתינה שהיא תאורה. יש עוד גישה שעוסקת באלטרואיזם, שאומרת שלפעמים אנשים מתנהגים באופן אלטרואיסטי, כי הם בעצם רוצים להימנע מרגשות שליליים, שהם עלולים להרגיש אם הם לא יעזרו לבן אדם שצריך את העזרה שלהם. זאת אומרת, שכאשר בן אדם נחשף למצוקה של מישהו אחר, אם הוא לא יסייע לו, הוא בעצם מסתכן בלהרגיש רגשות אשמה. ואף אחד מאיתנו לא רוצה להרגיש רגשות אשמה, וברור לנו שאם אנחנו כן נסייע לבן אדם, אז אנחנו נרגיש הרבה יותר טוב עם עצמנו, ולא נרגיש את האשמה הזאת. ואז התפיסה החיובית שלנו כלפי עצמנו בעצם מתחזקת, וזה למה הרבה פעמים אנשים בוחרים לתת מעצמם ולעזור, כי זה כאילו כמו מרים להם לאגו קצת ומחזק את התפיסה שלהם כלפי עצמם.
רגע, אבל שנייה, אז זה אומר שכאילו יש לנו לא רק סוג אחד של תפיסה אלטרואיסטית.
נכון, יש לנו כמה סוגים של אלטרואיזם. קודם כל, יש הרבה גישות שמתייחסות לאלטרואיזם לפי תרבויות שונות ולפי דתות שונות. למשל, ביהדות, האלטרואיזם נחשב חסד. כאילו, אין את המילה אלטרואיזם ביהדות, ביהדות זה נקרא חסד. זה כל מיני חסדים שאנחנו עושים. ואומרים בעצם שאדם שעושה חסד, הוא אדם שאופן החשיבה שלו והמחשבות שלו, הם שונים משל הרוב. הוא בעצם חושב מחוץ לקופסה. וזה אומר שהאדם הממוצע נוטה לעשות למען עצמו, קודם כל, למען הבית שלו, למען הסביבה שלו, ורק אחר כך למען אחרים, אם בכלל. זה בעצם אומר שרק מיעוט של אנשים עושים למען הכלל, בלי לצפות לקבל תמורה. למרות שאגב בסוגריים אני אגיד שביהדות כן יש כאילו תמורות, כי אומרים שעושים חסדים ומצוות בשביל אחר כך כאילו אנחנו כאילו מזדקים על זה בעולם הבא. באיזשהו מקום זה כן יש פה איזשהו אינטרס כלשהו. לעומת היהדות אפשר לראות שבבודהיזם למשל דווקא רואים באלטרואיזם כמשהו של שחרור וחופש מהאגו. בעצם הבודהיזם אומר שאין הפרדה בין הפרטים, ובעצם כולנו, כל פרט ופרט, אנחנו מהווים חלק אחד ממשהו שלם וגדול ואחיד, ובגלל זה האושר של אחרים לא פחות חשוב מהאושר שלי. אז אני חייבת כאילו לפעול שגם אחרים יהיו מאושרים ויהיה להם טוב, כי אז זה משפיע אוטומטית גם עליי, שגם לי יהיה טוב וגם אני יהיה מאושרת. כי כולנו מהווים בעצם דבר אחד. אבל מעבר לזה, אם ניקח את ההגדרה שהיא המוסכמת על אלטרואיזם, אז באופן כללי, כן, יש שני סוגי עזרה. יש עזרה שהיא אלטרואיסטית, שנגרמת מתוך אמפתיה כנה לגמרי למצב של האדם האחר, שזה מה שאמרנו על נתינה שהיא תאורה, ויש עזרה שהיא אגואיסטית, שנגרמת מאיזושהי אי-נוחות, מאיזשהו עדות לסבל של אחר, מהתקווה שאני ארגיש טוב יותר אם אני אעזור לו, שאני לא ארגיש אשמה אם אני לא עזרתי. אבל אולי בעצם גם אין רק שתי קצוות, כאילו אין רק שחור ולבן, אין את הנתינה התאורה ונתינה שהיא לא תאורה, אלא גם יש דברים שהם באמצע. לפעמים אנשים פשוט פועלים מתוך רצון אמיתי לעזור, וכן יש להם אמפתיה כנה, אבל גם כן הם יודעים שהם יקבלו מזה תחושה טובה, וזה רווח לכל דבר.
יש כאילו את כל הקטע שאנשים עכשיו עושים המון פעילויות, ומה את חושבת על זה שכאילו אנשים עכשיו עושים פעילויות אקטיביסטיות וזה? ממש מנסים לעשות איזשהו שינוי, אבל הם תוך כדי גם מפרסמים את זה בטלוויזיה, כאילו בדברים.
זה ממש שנוי במחלוקת בעיניי, כי מצד אחד אני חושבת שזה כאילו הם פשוט רוצים גם לתת לזה איזושהי לגיטימציה, והפרסום הזה בתקשורת הוא נותן להם לגיטימציה להמשיך לנסות לשנות, והוא נותן כאילו קהל שידחוף אותם ויעזור להם, וכאילו לפעמים אי אפשר לשנות לבד, לפעמים אתה צריך להניע עוד אנשים, וזה כן נותן את המקום הזה, אבל מצד שני ברור שיש בזה גם איזשהו מקום של, כאילו זה איזושהי צורת הסתכלות אחרת, לראות את זה ככאילו, נו הם עושים, סבבה שהם עושים, אבל למה צריך לדבר על זה? למה צריך להראות את זה?
טוב, שמי, אבל אפשר להגיד שכאילו רווח אישי הזה הוא לא דבר כזה רע, כי הוא בכל זאת גורם לנו לעשות דברים שהם טובים. אני חושבת שזה באמת עניין של איך אנחנו תופסים את העניין של הרווח האישי, ושזה יכול לעלות לנו המון שאלות.
נכון, אני באופן אישי חושבת שפשוט אנשים, יש לנו מעין תפיסה מעוותת כזאת על דברים שנחשבים כאילו אגואיסטים, או אהבה עצמית, או רצון לתת לעצמי גם להרגיש טוב.
שכאילו אם לבן אדם כאילו יוצא רווח מזה, אז זה פתאום הופך את המעשה שלו לפחות...
כן, אנחנו כאילו נוטים לראות את זה, כאילו זה לא בסדר. כאילו אם עזרתי ואמרתי שעזרתי, או אם עזרתי וקיבלתי על זה מחיאות כפיים, אז כאילו זה פחות טוב. כאילו עדיף שתעשי משהו טוב בשקט, ואל תגידי שעשית. שזה גם חלק ממשהו שיש לנו גם ביהדות, שיש לנו בעצם את החסדים שאנחנו אמורים לעשות אותם בשקט.
עכשיו, אבל השאלה זה כאילו, אם אתה עושה עכשיו מעשה טוב, אז למה לא בעצם כאילו...
להראות אותו? נכון, למה לא בעצם? זה פשוט עניין של תפיסה אולי חברתית שלנו, שבאופן כללי כל החברה רואה בזה משהו שצריך להצניע. כאילו אם את עושה דברים, תשמרי על זה בשקט, לא צריך להשוויץ. אבל יש הבדל גם בין להשוויץ בדברים הטובים שעשינו, לבין באמת פשוט לקבל את הערכה וההכרה על מה שעשינו, שזה גם בסדר גמור.
נכון.
כאילו צריך לדעת גם לראות את הדברים האלו, וגם זה ממש בסדר לדבר על הדברים שעשינו, ועל, לא יודעת, אם אנחנו עוזרים לאנשים, זה בסדר לעזור לאנשים, זה בסדר לדבר על זה. צריך לנרמל את זה קצת.
אני מסכימה איתך לגמרי.
אבל את חושבת שכאילו, יש דבר כזה אלטרואיזם? נקי לגמרי שיש בן אדם שעושה משהו שכאילו אין לו שום מניע?
כאילו, בא לי להגיד כן.
אני גם
רוצה. אבל זה כאילו... בא לי ממש להגיד כן.
אני גם חושבת שיש, פשוט זה כאילו המון עניין של זוויות. כי תחשבי, עכשיו אני מסתכלת נגיד על הפרק האחרון שעשיתי של הבית המחוי. אני כאילו, אני מחפשת שם את המניע האישי, אבל כששאלתי אותם כאילו, למה אתם עושים את זה? הם אמרו לי, כולם שם, כל מי שריאנתי במקום ושאלתי אותו, אמר לי, נטו כי זה עושה להם טוב על הלב. ואפילו הגעתי איתו לשיחות ששאלתי אותו על המקום, אם הם מממנים, אם הם כאילו כאלה. והם אמרו לי שכולם שם כאילו זה נטו מתרומה וכזה.
בהתחלה, כשהתחלתי לבנות את נושא הפודקאסט שלי, אני רשמתי לעצמי שהפודקאסט יעסוק באקטיביסטים ואלטרואיסטים, אבל כאילו מתוך מחשבה שכל אקטיביסט הוא גם אלטרואיסט. כי בתכלס הוא כאילו פועל במטרה לשנות משהו ולהשפיע על נושא מסוים שמפריע לו. מצד אחד הוא בא לעשות שינוי כלשהו ולהשפיע על דבר מסוים שחושב שמצריך שינוי, אבל כשחקרתי, ככל שחקרתי על האנשים, גם ראיתי שבאיזשהו מקום כן יש להם מניע. לדוגמה, כשעשיתי מחקר וקראתי על דפני ליף, שדפני בעצם עשתה מחאה משוגעת שנקראת מחאת האוהלים, זו מחאה שהייתה נגד מחירי הדיור שהתייקרו ממש, שזו מטרה כאילו צודקת לגמרי, כן? שנוגעת בהמון אנשים, אבל בסופו של דבר כשאת מסתכלת על זה בעין קצת ביקורתית, היא עשתה את זה גם בשביל עצמה, מתוך הקושי של עצמה שרצתה שייפטר.
לגמרי, וזה באמת מחזיר אותנו לעניין של רווח אישי מהנתינה לאחרים. אז בעצם נכון שאקטיביזם ואלטרואיזם זה לא אותם הדברים, כי האקטיביזם, כמו שאמרנו, זו אזרחות שהיא פעילה, זה להשמיע קול ופעולה בשביל שינוי חברתי חשוב, ואלטרואיזם הוא בעצם הנתינה לאחר על חשבוננו, עם או בלי אינטרס ורווח אישי. אבל בעצם למרות השוני בין הדברים, יש גם הרבה דמיון, כי בשני המקרים מישהו בוחר לתת מעצמו, ובהנחה שבאלטרואיזם כן יש רווח אישי, אז בשני המקרים מישהו נותן מעצמו גם בשביל עצמו, בדיוק כמו דפני ליף, שבעצם פעלה בשביל הדברים גם שהיו הבעיות שלה קודם כל. הרי הבעיה של מחירי הדיור הייתה קודם כל כי היא פגשה אותה כבעיה.
וזה בעצם אבל נותן לנו עוד איזשהו כאילו הגדרה לאקטיביסטים. אקטיביסטים זה אנשים שבעצם זיהו בעיה כלשהי, ולרוב זה מגיע מתוך בעיה אישית שלהם, שהם מרגישים פשוט בצורך לעשות איתם משהו, ועל הדרך זה כבר עוזר להמון אנשים.
והעזרה הזאת למען אנשים אחרים היא גם ממש משמעותית. אנחנו בעצם אומרות פה שזה שמישהו עושה משהו בגלל שזה מפריע לו, זה לא גורע מזה שהוא עשה משהו טוב.
נכון. רגע, אז לינור, למה בעצם יש אנשים שבוחרים בכלל לתת מעצמם ולשנות? כאילו רק להם מפריע דברים בחברה? רק הם רואים את הקושי של האחר או את של עצמם?
אז לא, אקטיביסטים ואלטרואיסטים הם לא היחידים שרואים מצוקה ושרואים את הבעיות בחברה, הם גם לא היחידים שרוצים לשנות משהו בחיים שלהם או של אחרים, אבל הם כן היחידים שפועלים, שלוקחים את ההבנה ואת הידע שקיים קושי, והם בוחרים לפעול אשכרה כדי לשנות אותו.
אז למה בעצם אבל יש אנשים שבוחרים לעמוד מן הצד, ויש את האלה שבוחרים לפעול?
אז לדבר הזה בעצם יש כמה הסברים. קודם כל, בפסיכולוגיה יש מושג שנקרא אפקט העומד מן הצד, שזו בעצם תופעה שאומרת שככל שמספר האנשים שנוכחים באירוע מסוים גדול יותר, ככה הסיכוי שהאנשים יעזרו למי שבמצוקה הוא קטן יותר. לצורך העניין, כשמתרחש איזשהו אירוע חירום, אז יש סיכוי גדול יותר שאנשים שנחשפים לאירוע ינקטו בפעולה, אם מספר העדים שנחשפים לאירוע קטן יותר. בעצם מה שקורה זה שכל אדם שנחשף למקרה החירום הזה, והוא עד למקרה, הוא בעצם מפיל את האחריות הזאת על מישהו אחר שנמצא שם. מעין מחשבה כזאת של אני לא צריכה לגשת לעזור, כי מישהו אחר ייגש ויעזור, או שלפעמים מרוב שאף אחד לא ניגש לעזור, אז בכלל לא מבחינים שיש בעיה. לצורך העניין, נגיד, יכולה להיות תאונה בכביש, ואנשים פשוט ימשיכו לנסוע, ימשיכו לנסוע, ופשוט הוא בגלל שכולם נוסעים וגם את נוסעת אחריהם, אז את אפילו לא שמה לב שמסביבך יש איפשהו תאונה. יש איזושהי מצוקה, יש בעיה, אבל כולם מתעלמים מהמקרה הזה, והמקרה הזה הופך להיות שקוף. זה מתקשר גם לספירלת השתיקה, שגם כן מסבירה מדוע יש אנשים רבים כל כך שמודעים לבעיה, אבל שותקים ולא פועלים כדי לפתור אותה או אפילו לדבר עליה. ספירלת השתיקה היא בעצם תיאוריה שעוסקת באחד המנגנונים הפסיכולוגיים והחברתיים החזקים ביותר שקיימים בהשפעת התקשורת, שזה בעצם הפחד מהבדידות הרעיונית. הפחד מלהיות היחידים שחושבים משהו מסוים. אנשים חוששים לבטא בפומבי דעות שהם חושבים שיהיו חריגות מהדעות המקובלות. הם טועים לחשוב שדעותיהם מנוגדות לדעות הרוב, ואז הם שותקים ושומרים את הדעות שלהם לעצמם. ואז נוצר מצב שכולם שותקים, ואף אחד לא באמת מביע את הדעה החריגה. שהיא כביכול חריגה, כן? יכול להיות שהיא גם הדעה מקובלת, ופשוט אף אחד לא יודע את זה, כי נוצר מצב שיש דעה אחת מקובלת שכולם אומרים אותה, וכל מי שאין לו את הדעה המקובלת הזאת וחושב אחרת, אז הוא בעצם חושב שכאילו הוא היחיד שחריג, הוא היחיד ששונה, אז הוא מעדיף לשתוק. גם אם בתכלס כל מי ששותק חושב אותו דבר, והם אפילו יכולים להיות הדעה שהיא באמת הרוב ובאמת זאת ששולטת בנושא הזה. הם לא יודעים שיש אנשים נוספים שחושבים כמוהם. ככל שיש יותר אנשים ששותקים, נוצר רושם שהקונצנזוס חזק יותר ממה שהוא באמת. ואז לצורך העניין ניקח את זה לעניין של לעשות שינוי בעצם, וכן לפעול באופן אלטרואיסטי או אקטיביסטי. יש איזושהי בעיה חברתית, יש איזשהו קושי, משהו שצריך כן להילחם, נגיד, על זכויות של אנשים, או על איזשהו משהו שמפריע לנו בחברה. אבל בגלל שכאילו אף אחד לא מרים את הכפפה לפעול נגד הדבר הזה, ולהשמיע את הקול של הציבור שמתנגד, נגיד, לחוק שיצא או משהו, אז אף אחד לא אומר, אף אחד לא אומר, ואז נוצר מצב שגם מי שכן רוצה להגיד וכן מפריע לו, וכן הוא נפגע מהחוק הזה או ממה שעבר, לא משנה מה, אז הוא לא אומר, הוא מפחד.
רגע, אז אפשר להגיד שכאילו האקטיביסטים הם אלו שבוחרים לשבור את הספירלה, כי הם בעצם בוחרים ללכת נגד הכל ובעצם לפעול. אז זה כאילו הם אלו שבוחרים לקום ולדבר, הם מביאים את הרעיון שנחשב כביכול מה שחריג, כי אנשים לא עושים את זה, ואז הם פועלים עבורו, ולפעמים מתגלה שיש אנשים רבים שכן מסכימים איתם, שככה כביכול כשנשבר את הספירלה, אז אתה מבין כאילו שאתה לא היחיד שחשבת את זה.
בדיוק, כן.
ואז כאילו ככה הם בעצם נותנים להם את הכוח להמשיך להשפיע ולשנות. וואו, זה באמת מעניין בטירוף.
האמת שזה ממש ממש מעניין, זה גם ממש כאילו יפה לראות איך אנשים בעצם פועלים למען הסביבה, וזה ממש מפתח אותם, את האישיות שלהם, בצורה שהיא כאילו, היא שונה. בן אדם שנותן מעצמו גם לסביבה, האישיות שלו מתפתחת אחרת מבן אדם שמסתכל קודם כל על עצמו ועל הדברים שלו. אתה הופך להיות בן אדם אחר, אתה רואה דברים אחרת, אתה לומד אחרת גם על אנשים אחרים וגם עליך.
גם כשיצא לי לראיין כאילו אנשים אחרים, אז כאילו שאלתי אותם, אני תמיד שואלת אותם את השאלה, מה, איך זה השפיע עליך, למה אתה עושה את זה? וכולם אומרים שזה עושה להם טוב, וככל שהם עושים עוד פעולה, זה גורם להם לרצות לעשות עוד יותר, ועוד יותר להשפיע, ועוד יותר. כי הם רואים כמה פשוט יוצא להם מזה טוב, וכמה הסביבה שלהם מושפעת, וכמה פתאום חיוך כאילו אחד של בן אדם, זה עולם שלם בשבילם.
זה מטורף,
ממש. זה פשוט הרגשה מטורפת, באמת. ממש מטורף. כשאני שואלת אותם את זה, את רואה את החיוך שלהם על הפנים, וכמה הלב שלהם מלא מזה, וזה פשוט התחושה הכי טובה שאת יכולה לקבל.
וואי, זה מדהים ברמות. אוקיי, ככה אני אגיד רק שקראתי גם עוד איזה משהו, שבעצם אומרים שיש לפעמים מצב שאנחנו צריכים לזהות לפעמים, אם אנחנו פועלים למען הסביבה כי אכפת לנו וזה, אבל אנחנו מודעים לזה שאנחנו פועלים, או אם אנחנו פועלים כבר באופן אוטומטי, ובאופן של כאילו לרצות כל הזמן. אז זה גם איזשהו דגש שצריך לשים לב אליו, כי אם אנחנו פועלים בשביל לרצות אנשים כל הזמן, ורק בשביל לעשות להם טוב, ולא רואים את עצמנו בכלל, אז זה גם מצב שהוא לא בסדר. זה מתקשר גם לעניין של הרווח האישי שדיברנו עליו. אז זה ממש בסדר להבין שמותר לנו לפעול גם בשביל הרווח אישי, ומותר לנו לשים לב לרגשות שלנו, ולאינטרסים האישיים שלנו, ולפעול גם איתם לצידם, זה ממש בסדר, זה לא הופך אותנו לאנשים שפחות אכפת להם, להפך, הכל בסדר, ולא להיות במצב שאנחנו מרצים, אבל כן לתת מעצמנו, כן לעזור למי שאנחנו כן יכולים לעזור לו, וזהו.
תודה רבה ללינור תורתי.
תודה רבה לנוגה אביבי.
נראה לי שצאנו, מה זה יווה?
יש!
לא תכנים תוכלו לפנות לספוטיפיי, ליוטיוב ולעמוד האינסטגרם של הפודקאסט. התוכנית הופקה במסגרת לימודי הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינצבורג יבנה, כאן, כל יבנה.